בואו נודה, ההגדה של פסח היא הטקסט המפורסם ביותר בישראל, והטקסט הלא מובן ביותר בישראל, כך נראה לי. אנחנו מצד אחד יודעים אותו כמעט בעל פה, והוא מתנגן לנו ככה, גרסה די ינקוטה, גרסת הילדות של רבים רבים רבים, אגב 94% מהישראלים עורכים ליל סדר, כך על פי הסקרים, ומצד אחד זה מתנגן לנו, ומצד שני לא בטוח שאנחנו יודעים מה כל המילים האלה אומרות, ואולי חצי מהסדר אנחנו רעבים מדי, ובחצי השני אנחנו שבעים מדי. אז הנה ניסיון צנוע להסביר חלק מהמרכיבים של הלילה הכל כך כל כך מיוחד הזה. 15 סימנים נתנו רבותינו בליל הסדר, הם חילקו אותו ל-15 סימנים, 15 חלקים, חתיכות, פיסות שיחד מרכיבות את כל הלילה, ואנחנו נלך אחד אחד, נראה, לא עד שיגיע קריאת זמן, זמן קריאת שמע של שחרית, אבל אחד אחד, בדילוגים מה שנקרא, זה פסיכה, זה חג הפסח, אבל בואו נתחיל, קדש, ליל הסדר מתחיל בקידוש מיוחד, עם טקסט גם של חג של פסח, ומה שיפה, פתחתי השבוע את אגדת רב שלמה קרליבך, יש אגדה מקסימה כזו, ואגדות בכלל, ואני נורא ממליצה על זה, זה נורא כיף, ברגע שאתה פותח אגדה של מישהו, יש אגדת נחמה לייבוביץ', יש אגדת הרב קוק, יש אגדת הרב שטיינמן, הם לא היו פרשני אגדות, אז למה יש אגדה של כל אחד? אגדה זה בעצם האני מאמין שלו, כי אגדה מדברת על הכל, על גלות וגאולה, ועל העם, ועל הפרט, ועל החיים, ועל הכיוון שלהם, ולכן אגדה של כל אדם כזה זה בעצם הוא היה אומר של אותו אדם. זה נורא כיף ככה לצאת למסע כל פעם עם מישהו אחר, והאגדה של קרליבך נפתחת במילים היפות הבאות על קדש, על הקידוש שאנחנו עושים בהתחלה. זה לא סתם קידוש, זה קדש בלשון ציווי. מיד בהתחלה אנחנו קוראים קדש, עשה אותנו קדושים, ריבונו של עולם, כל השנה אני קטן כל כך, תקדש אותי בלילה הקדוש הזה, עשה את ילדיי קדושים, את העולם כולו קדוש, קדש. קרליבך אפילו אומר, בדרך כלל שליט רוצה להקטין, להשפיל את הנתינים שלו, אבל השם בלילה הזה רוצה לרומם אותנו, בני מלאכים, לקדש אותנו, קדש, ורחץ. אתה רוצה להתקדש, שלב ראשון בקדושה, לא מספיק רק דיבורים, בקידוש דיברת, עכשיו תרחץ ידיים, תשטוף את הידיים, תתאהר, תתנקה, תסיר את הלכלוך. מה שמעניין בנטילת הידיים הזו, בניגוד לכל הסעודות בכל השנה, היא שלא מברכים על נטילת ידיים, זה מאוד מבלבל, לא מברכים, רק נוטלים את הידיים, ומיד אוכלים קרפס. אנחנו כבר בסימן השלישי, קדש, אורחץ, קרפס. לוקחים ירק, טובלים במי מלח, מברכים בורא פרי האדמה, לא מוציא לחם מן הארץ, כמובן לא החלות שאנחנו מכירים מכל שבוע, וכל הדבר המיוחד הזה, גורם לנו מיד לתמוה ולשאול שאלות. יפה, זאת בדיוק הכוונה. הכוונה היא שנשאל שאלות, שננסה לברר מה קורה כאן. יש אומרים שכך מכובדים ובני מלאכים היו מתחילים את הסעודות שלהם פעם. משהו קטן כזה, טעימה, רק בשביל התיאבון. יש אומרים, אנחנו עושים את זה רק כדי שהילדים ישאלו. לא כי ככה פעם אכלו אנשים מכובדים, אלא כי אנחנו רוצים לשנות את מנהגנו כמה שיותר, כדי שהתינוקות ישאלו. וכאן אנחנו מגיעים לנקודת מפתח בלילה הזה. כל השנה אני חופרת לכם, בגלל אותה סדנת הנחיית הורים שאני משתתפת בה, שהתפיסה הכי נוראית זה הילד במרכז. מה פתאום? ההורה מנהיג, הילד צריך להשתלב בכללים של הבית, ההורה במרכז, הילד הוא אחריו. והנה, בליל הסדר רבותיי, סופר נני הצידה, הילד באמת במרכז. אנחנו עושים את כל השיגעון הזה, תחשבו, נוטלים ולא מברכים, ואז מברכים על תפוח אדמה, כדי שהוא ישאל. אנחנו רוצים שהילדים ישאלו שאלות בהם הכוכבים בלילה הזה, תשאלו למה מטבילים ולמה אוכלים לפני הסעודה וכו'. וראיתי עוד שני דברים נפלאים על הקרפס באגדה, גם אם רוצים לצאת למסע מאוד מיוחד, יש אגדה של הרב יוסף צבי רימון מגוש עציון, יצאה יחסית בשנים האחרונות, אגדה חדשה, הוא אומר, נקודת הקרפס גורמת לנו להעריך גם דברים קטנים, גם חתיכה קטנה טבולה במלח, זה משהו, אנחנו מברכים עליה ושמחים בה, ושנית, יש כאן את נקודת האכילה. אי אפשר להתעלם מהבטן שרעבה מהבוקר עוד, ובן חורין אמיתי, כך הוא כותב, בן חורין אמיתי מריח כבר את האוכל, אוכל רק את הקרפס, ועדיין מעדיף לשבת עם המשפחה, לעסוק באגדה, לעסוק בתורה, הוא מצליח לדחות את האכילה, כבר בתחילת ליל הסדר. הסימן הרביעי, יחץ או יחץ, כן, בשביל החרוז, כדי שרוחץ כרפס יחץ, אבל זה יחץ, עורך הסדר בוצע את המצה האמצעית, את החלק היותר גדול הוא מצפין עבור האפיקומן, והחלק הקטן נשאר אצלו. למה אנחנו פותחים את ליל הסדר בשבירה? כי זה אלמנט מרכזי בחיים, השבר, הקושי, המשבר. רוב החיים הם חוויה של יחץ ולא חוויה של שלמות, וזה חלק מכל תהליך הגאולה. המשפט, אין דבר יותר שלם מלב שבור, מוכר לכולנו. דיברנו גם בשיעור על זה, בעבר, על כך שעם ישראל הסתובב במדבר עם לוחות ועם שברי לוחות, אותם לוחות שבורים, תמיד, לוחות ושברי לוחות היו מונחים בארון, סחבנו איתנו לנצח גם את הלוחות השניים, השלמים, וגם את הלוחות השבורים, כאיזושהי מזכרת נצח לאותה מבוכה. החיים מורכבים משברים, אנחנו יודעים שהם לא שלמים, שיש קרעים במהלך הדרך, ויש פה מהלך מאוד יפה, מי בסוף ישלים לנו את המצה? מי יביא לנו את החתיכה החסרה? הילדים, הדור הבא. ילדים, הרבה פעמים נהוג לומר שהם סוג של מצפן או סוג של מצפון. בלילה הזה הם גם סוג של צפון. צפון, זה הכינוי של האפיקומן שעוד נגיע אליו. הילדים ישלימו בסוף את החלק החסר, וזה לא איזה מנהג צעיר ומגניב. בגמרא, במסכת פסחים כתוב, כמה זה עתיק, חוטפים מצות בלילי פסחים, חוטפים מצות בפסח, בשביל תינוקות שלא ישנו. שוב, הילד הוא סופר דופר במרכז הערב ואכפת לנו ממנו. אנחנו עושים את כל הטירוף הזה כדי שהוא לא ירדם. זה מנהג מאוד עתיק וקדום, ויש פרשנים שמוסיפים, לא רק שהתינוקות לא ישנו, שגם אנחנו לא נשען. לפעמים הגאולה נתקעת ונעצרת בגלל כבדות, בגלל עייפות של הדור הקודם, בגלל איזו הנהגה מבוגרת שקצת מנמנמת. צריך שהתינוקות לא ישנו, צריך כוחות רעננים שיחדשו ויחפשו ויזכירו לנו, יש עוד חלקים, המציאות היא עוד לא שלמה, צריך להיות פעילים במהלך תיקון העולם, גם הדור הבא. כל זה סביב פעולה של שבירת המצה. וכמובן שבערב הזה אנחנו מדברים רק על הרבדים הפשוטים. כל פעם שראיתי משהו ויש המון המון קבלה וחסידות וסמליות קדושה בכל צעד כזה, אבל כל מה שראיתי שלא הבנתי, בטח שלא הבאתי כאן לשיעור הזה, אנחנו מדברים ברמה הכי פשוטה של המעשים שלנו. אבל גם אם אנחנו לא מבינים, ודאי שיש עוד דרגות גבוהות וקדושות בכל פעולה הכי פשוטה של כל יהודי סביב שולחן הסדר בלילה הגדול הזה. הגענו למנה העיקרית. המנה העיקרית בערב הזה היא דיבורים. מגיד, להגיד, לדבר. אני זוכרת עוד בילדותי שתהיתי על השם של תוכנית הרדיו, הכל דיבורים. איזה מין שם זה? הוא מאוד מאוד מתאים, הכל דיבורים, מאוד מתאים לערב הזה. לספר ביציאת מצרים זאת מצווה, מצווה מהתורה לדבר על זה בלילה הזה. ואנחנו פותחים את המגיד וננסה גם לדלג, לפסוח על החלקים השונים של החלק העיקרי בעצם של הערב, הדיבור. ואנחנו פותחים את המגיד בהצהרת כוונות מרתקת בארמית. הלחמה עניה, זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, משפט ראשון.